שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל בית ישראל. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לברר גם את המפיקים שעושים עבודת קודש ומסירות נפש. תודה רבה.
אמן. הרב, אני מוסיף ברכה כפליים למפיק שלנו אלון שטרנברג, שהיום זה תוכניתו האחרונה איתנו בשלב זה, הוא יחזור אלינו עוד. אז תודה לכבוד הרב, ואנחנו ברשות הרב אנחנו נפנה לשאלה מירושלים. שלום לשואל.
הרב,
שלום.
שלום הרב, שומע אותי?
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, יישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול את הרב שאלה. אדם שיש לו דלת או חלון והוא רוצה לסגור את זה לגמרי עם אבנים, אז הבנתי שצריך להשאיר חור שלא לסגור את הכל.
אני לא הבנתי כך. אני לא יודע מה קרה היום, זה לא רק היום, זה כמה שנים, ואנשים נכנסו לפחד ופניקה מהנושא הזה. יש את צוואת רבי יהודה יחסיד, שחס ושלום להעביר עליה ביקורת או לפקפק בה. אבל זה דבר ידוע שלא קיבלנו עלינו את צוואת רבי יהודה יחסיד. יש לו למעלה ממאה סעיפים שרבי יהודה יחסיד כתב אותם, ואת רובם ככולם לא מקיימים. ונשאר רק הנקודה הזאת נשארה, שהיא באמת נקודה שאם אדם רוצה לסגור חלון או דלת, לא יסגור אותו לגמרי, וצריך לדעת מה הסיבה. הסיבה היא אם היו בגרמניה, ובגרמניה היו שדים, גם היום יש שם שדים, כמו במרילנד ועוד. אז יש שם מזיקים, והם רגילים להיכנס ולצאת, וכשלא נותנים להם להיכנס ולצאת, אז הם מפריעים. אבל לנו בארץ ישראל אין שדים ואין מזיקים. אנחנו לא מאמינים בשדים ולא מאמינים במזיקים, ולא ראינו מישהו, לא בשולחן ערוך ולא בפוסקים האחרונים, שכתב שצריך לחוש לזה. עד שהם מדברים על זה, איך הם גרים בבית של אבן? הרי הוא כתב לא לגור בבתים של עשויים מאבן. אנחנו רואים שכל גדולי ישראל גרים בבתים עשויים מאבן. ועוד ועוד, אני יכול להביא לך כאלה דוגמאות, לרוב ממש למאות, אני לא מגזים, לעשרות ומאות, ואנחנו לא מקיימים אותם. לכן מי שצריך לסגור, יסגור. מה זה הדבר הזה שהוא משאיר איזה קנה או איזה חור באמצע הקיר, ולפעמים עוברים קולות דרך זה, או כל מיני דברים שלא צריכים להיות? לא צריך לחשוש לזה, נקודה. זה בקיצור, זה דבר שלא קיבלנו עלינו, וידוע שנודע ביהודה יצא נגד הדברים הללו, ולכן לא צריך להחמיר בזה. שיחמירו במה שכתוב בשולחן ערוך, אני לא יודע למה לא מקיימים את המצוות כהלכתם, למשל קריאת שמע, שהיא כל בוקר וערב, שצריכה להיות בזמן. אז למה את קריאת שמע הם לא מקיימים, שבבוקר קוראים קריאת שמע אחרי הזמן, ולמה את כניסת שבת לא נזהרים בתוספת שבת שהיא מדאורייתא להרבה פוסקים? זאת אומרת, אנשים הולכים מתפללים מנחה עם השקיעה ולא עושים קבלת שבת, וקבלת שבת אומרים בהרבה בתי כנסת אחרי השקיעה בהרבה זמן, ואיפה תוספת שבת? למה לזה הם לא מפחדים? הרי שבת היא דאורייתא, מה שכתוב עליה מחלליה חס ושלום. אז למה על שבת לא מחיתם ומוחים על דברים של איזה חור או נקב שיש דרך איזה פתח? לעניות דעתי הפעוטה, זה נקרא מדקדקים באחר, מדלגים בקריאת שמה. צריך קודם כל לקיים את כל המצוות דאורייתא ומצוות דרבנן, ואחרי זה אם יש זמן מיותר מתעסקים גם בדברים הללו. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם עוד מאזין בירושלים. שלום לך יהודה הצעיר, שלום לך.
שלום.
שלום, שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, מה זה עוזר שאדם נפטר מדליקים לעילוי נשמתו נרות? מה זה עוזר לנשמה שלו?
אני גם לא יודע. הרבה דברים יש נמצאים באוויר ואנחנו לא יודעים מה המקור שלהם. זה פשוט עושה טוב לאנשים החיים, זה הכל. מה שכן, אם אתה שואל אותי מה צריך, אל תשאל אותי מה עוזר, בוא ננסח את השאלה יחד בסגנון אחר. האם הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר היא מועילה או לא? אז התשובה היא כך, 7 ימים ראשונים כן, אחרי 7 ימים ראשונים לא.
מה זה עוזר כאילו בשבעה ימים הראשונים?
אז חכה, אני מנמק, אני באמצע לדבר, נכון? אז בשבעה ימים הראשונים, ככה הגמרא אומרת, וגם בזוהר מובא, הנשמה הולכת ובאה מהקבר אל הבית ומהבית אל הקבר, כי היא גם כן לא כל כך מאמינה ולא כל כך מקבלת את הפרידה. הפרידה היא דבר קשה מאוד. כמו שכתוב, כי עזה חמוות אהבה, קשה חשאול קנאה. אז אם כן, הנשמה הולכת ובאה. ואז היא באה לבית איפה שיושבים בשבילה, או אצל בית הקרובים האבלים שיושבים עליה שבעה, והיא רואה, ואז היא נחה. היא רואה את הנר, זה כן מרגיע אותה. כך מובא גם בראשונים, הרעבד מביא, התניה קדמון הביא את זה, הראש ועוד. הביאו שם גם שיש עניין של 4 יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שהאדם מורכב מהם ובשעת פטירתו הם מתפרקים, ואז יש את האפר, זה הגוף שנמצא בבית העלמין, ששם הוא נטמן, יש את הרוח, זה הנשמה עצמה, יש גם את האש, האש זה המים, זה השמן או הנוזל של הנר שדולק, והאש זה הדלקת הנר. אז במשך 7 ימים יש עניין בלהדליק נר באותו בית שהוא נפטר, או באותו בית שהוא היה מתגורר, או לחילופין באותו מקום ששם הם יושבים עליו שבעה. אז זה עושה לו נחת רוח, הנשמה באה ורואה את הנר דולק, אז היא נרגעת, אבל אחרי 7 ימים היא כבר מסתלקת, אין שום עניין. יש כן עניין, ואת זה אני צריך לומר, לא אכחד לאמת, כך כותב הגאון השדה חמד, יש עניין במשך 30 יום ואפילו 12 חודש בבית הכנסת, אני מדגיש בבית הכנסת. והסיבה היא, כיוון שיש מצווה להדליק נר תמיד בבית הכנסת, שכן זה זכר למקדש, שבבית המקדש הנר האמצעי המערבי, או איך שתקרא לזה, יש בזה כמה שיטות של הרמב״ם ועוד, איזה נר היה נשאר תמיד. שאר הנרות היו מוסיפים אותם בלילות, אבל היה נר שדולק 24 שעות ביממה, וזה היה כך מקובל, שזה הנר האמצעי של המנורה. להעלות נר לפני תמיד, כך אומר הפסוק. תמיד, זאת אומרת 24 שעות, כולל גם ביום. אז זה היה בבית המקדש. עכשיו שאין לנו בית מקדש, כתחליף יש לנו את בית הכנסת, ויש מצווה להדליק לאו דווקא נר, אלא נר חשמל, אור, תאורה, אור בבית הכנסת, אם זה מעל ארון קודש, אם זה מעל הטבע איפה שעומד החזן להתפלל, זה עושה נחת רוח לשכינה הקדושה שהיא באה לשם, כי היא נמצאת שם באופן קבוע. עכשיו, מה קורה? אומר השדה חמד, שכיוון שיש לא עלינו נפטר, אתה תדליק את הנר לעילוי נשמת הנפטר בבית הכנסת, וכיוון שזהו בשביל השכינה ולכבודה, אז זה ילך לאותו מקום. אותו נר שאני מדליק לכבוד השכינה, אני מדליק גם לכבוד הנשמה של אותו נפטר. עד מתי? עד 12 חודש ולא יותר מזה. ולכן תראה שבבתי הכנסת יש להם על מה לסמוך, שיש לוח של הנצחה, ששם יש שמות של כל מיני נפטרים של אותה שנה. של אותה שנה, כן, אנחנו מדליקים, יש לזה עניין, ולא צריך להיות נר של אש שיכול לגרום סכנה, או יכול לגרום חנק, או יכול לגרום אשן ונזק לריאות, ויש אנשים שרגישים לנשימה. אז מדליקים נר חשמל, העיקר שיהיה אור, כי כתוב נר השם נשמת אדם, זאת אומרת הנשמה של האדם זה הנר שמדליקים לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז נמצא איפה, לסיכום, בבית הכנסת כל ה-12 חודש, בבית מדליקים שבוע אחד בלבד. בית זה לא אתר הנצחה, יש אתרי הנצחה מספיקים בכל המדינה כולה, לאורכה ולרוחבה, אבל בית זה מקום של מגורים, שם הנשמה לא נמצאת, היא נמצאת רק בשבוע הראשון. תודה רבה, אני מקווה שהסברתי את זה מספיק, והבנת את העניין. תודה.
תודה רבה לכבוד הרב, תודה לנער הצעיר, ואנחנו עם מאזין מהרצליה, שלום לך משה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רב, יש לי שאלה, תראה, אני יודע שעדת התימנים, הם יודעים לקרוא בתורה, בקיאים בתורה, ילדים. אני שואל עכשיו, אם מותר לילד ספרדי, שהוא גם בקיא, לקרוא בתורה, אם מותר לקרוא בתורה.
למה אתה קורא ילד? אולי תגדיר לי את הגיל?
בין 10, 11.
אין, עשית ככה. עכשיו, הנה, נתפסת. אז למטה מגיל מצוות? לא. כי הוא צריך להיות חייב כדי להוציא אותנו ידי חובה. כי הקורא בתורה, זה לא סתם קורא בתורה, מסלסל בקולו ומשוויץ לעיני החברים. לא. אלא הוא מוציא אותנו ידי חובה.
אז למה תימנים מותר?
רגע, אני לא יודע מה קורה אצל התימנים. אני לא הרב של התימנים, ואני לא אחראי עליהם. רגע, מה אתה רוצה ממני?
כן,
עכשיו. אני לא נולדתי תימנים, ואולי חבל שלא נולדתי תימנים. אני לא יודע. אז אני חוזר ומסביר, שלמעשה, מבחינה הלכתית, צריך להיות גדול. נכון שמרן כתב שקטן עולה למניין שבעה, זאת אומרת, אחד מהשבעה העולים יכול להיות קטן, אבל כתבו הפוסקים שזה רק אחד או שניים, אבל לא כל השבעה העולים יהיו קטנים. וכאן, זה אם מניחים קטן לקרוא, להוציא את האחרים ידי חובה, זה לא כבוד הציבור. כמו שיש הלכה בגמרא, שאישה יכולה לקרוא בתורה, אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא משום כבוד הציבור. זאת אומרת, יש דברים שהם כבוד הציבור. אז לכן קטן לא קורה. ועוד דבר, אני אוסיף לך עוד דבר שלא הרבה שמים עליו את הדעת, והוא שהקטן, הבעיה שלו, ולא הקטן, יכול להיות גם בגיל 15 ויותר, הוא לא תמיד קורא מתוך הכתב, מרוב שהוא מכיר את הפרשה, הוא חזר עליה פעם ושתיים ושלוש ואולי 10, 20, 30, הוא יודע את הפרשה בעל פה כמו מגילת אסתר, ואז כשהוא קורא בתורה, הוא קורא בעל פה, כי הוא מסיים שורה, עד שהוא עובר לשורה השנייה, הוא קורא ברצף. בינתיים הוא קרא את המילה השנייה בשורה הבאה בעל פה, ואם קראה על פה לא יצא. לכן זו בעיה, זו בהחלט בעיה חמורה, לכן אנחנו מתנגדים שבר מצווה יקרא את כל הקריאה של התורה, של אותו שבוע, אלא יקרא רק את הקריאה שלו, שלישי או מפטיר או כל קריאה אחרת שיבחר לו. אבל שיקרא את כל הקריאה לא, כי בהכרח, ויש לזה סימוכין ואנחנו רואים את זה, זה ראייה, שכשהוא קורא את כל הפרשה, הוא קורא חלקים ממנה בעל פה, ולכן קראה על פה לא יצא. כי דברים שבכתב, אית הרשאי לאומרם בעל פה, זה כל העניין. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. הרב, כידוע, יתזיין בתמוז מחר, והוא נדחה. שאלה מהפורום, שואל המאזין, האם מותר לברך שהחיינו לפי דעת הקבלה? בכלל, אולי מה הדין של יתזיין בתמוז שנדחה לשבת הקרובה?
יש בזה בכלל, האמת, דעות שונות בפוסקים. קודם כל צריך לדעת שגם לדעת המחמירים, שאין מברכים שהחיינו בימים אלה, ולא רק מראש חודש, אלא כבר מ-17 בתמוז, הרבה פוסקים כותבים שבשבתות בינתיים מותר, כולל רבנו ארי. רבנו ארי החמיר מאוד בדינים של ימי בין המצרים, אבל הוא כתב שבשבתות שבאמצע מותר, ולכן שבת זו שהיא 17 בתמוז מותר יהיה לברך על איזה פרי שאדם לא ברך עליו, לא הספיק לברך עליו שהיינו, מותר יהיה לו לברך עליו שהיינו בשבת זו. וכל שכן, אם זה פרי שלא תמיד מצוי, רוב הפוסקים כתבו שאם יעבור הזמן ועד אחרי תשעה באב ייתכן והוא לא ימצא את אותו פרי, מותר יהיה לו לברך גם בימים אלה. נוסף לזה, אישה בהיריון מותר לה, אישה מנקת שהיא נחוצה לאותו פרי שהוא מעשיר לה את החלב או את הוויטמינים שבחלב, אז מותר לה. לכן למסקנה יוצא שבשבתות לא תהיה בעיה. כל הבעיה זה בימי החול, וזה תלוי במנהגים. המנהגים הם, עיקר זה שבוע שחל בו. השנה לא יהיה שבוע שחל בו, כיוון שתשעה באב חל בשבת. ממנה אין דינים של שבוע שחל בו, אבל יש את מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מה ההגבלות של תשעת הימים, שלהרבה פוסקים ולהרבה מנהגים, כגון אכילת בשר ותספורת ושאר דברים, רוב העדות, גם הספרדים וגם האשכנזים מחמירים, אז מראש חודש, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אמנם יש חילוק קטן, משמעותי אבל, בין הספרדים לאשכנזים, שדעת הרב חידה לספרדים, רק מיום ב' באב יהיה צריך להימנע, ואילו לדעת האשכנזים כבר מראש חודש הם נמנעים מברכת שהיינו ומתספורת וגילוח וכל שאר הדברים. אבל למעשה עדיין לא חלים כל יתר האיסורים חוץ מאיסור של שמיעת כלי מוזיקה, כלי נגינה מיום 17 בתמוז והלאה, שזה חל באמת בכל ימי בין המצרים. תודה.
תודה רבה ויישר כוח. ואנחנו עם מאזינה מביתר עילית, שלום לך גברת סמדר.
כבוד הרב,
בבקשה.
רציתי לשאול את הרב, במקום להוסיף בכל פעם שמבטיחים משהו את המילה בלי נהדר, האם ניתן לומר רק פעם אחת בשנה ולכוון לכל השנה, כיצד ומתי?
לא, זה, אז יש חילוק גדול. קודם כל, לא על כל דבר אומרים בלי נהדר, רק על דבר מצווה. ואני אתן כמה דוגמאות. אדם רוצה ללכת, נגיד, היה לי היום, הייתה לי שאלה כזאת היום בבוקר. מישהו החליט והוא אמר בפה שהם נוסעים השבת לטבריה לבקר בקבר רבי מאיר בעל הנס. והנה נחתו עליהם אתמול בלילה אורחים חדשים שהודיעו להם שהם מגיעים היום. אז הם שואלים מה עליהם לעשות. הם לא אמרו בלי נדר. אמרתם שהם היו צריכים לומר בלי נדר, אבל עכשיו שלא אמרו, יעשו אתרה. אתרה בפני שלושה, ויגידו, אנחנו מתחרטים על שלא אמרנו בלי נדר, ואנחנו מבקשים שתתירו לנו. ושלושה אנשים מבוגרים מראי שמיים, יגידו להם שלוש פעמים, מותרים לכם, וכן שלוש פעמים שרויים לכם, שלוש פעמים מחולים לכם, ויתנו איזה מטבע לצדקה לכפרה, ויהיה מותר. הדבר שיש בו מצווה, כגון אדם שאמר, וכך מובא בפירוש לפוסקים, ללכת לזיירה. זיירה זה בדיוק מה שהבאתי דוגמה, ללכת לקברי צדיקים, או ללכת לכותל המערבי, או הבטיח לאמא שלו שהוא יבוא יבקר אותה, או הבטיח שיכין איזה מנה לאיזה עני או לאיזה משפחה נזקקת, והוא חזר בו, או מאיזה סיבה הוא לא יכול לקיים. דבר כזה ברגע שהוא מבטיח יאמר בלי נדר. בכל דבר שיש בו מצווה, למשל הוא מבטיח שהוא יתרום איזה משהו, או מישהו מספר לו על איזה חתן או על איזה משפחה במצוקה, והוא אומר אני רוצה לתת איזה סכום מסוים ואפילו לא נקב בסכום, יאמר בלי נדר. לא אמר בלי נדר, זה נדר והוא חייב עליו. לכן הפתרון הוא לומר בלי נדר על כל דבר של מצווה. אבל דבר שאינו של מצווה, כמו שהוא שואל אותו, אתה ביום ראשון בא לעבודה? בלי נדר אני בא לעבודה. איזה מצווה יש ללכת לעבודה? יש מצווה להיות בסדר עם כולם, אבל לא ללכת לעבודה, זה לא מצווה. מצווה זה דבר שכתוב בהלכה או כתוב בתורה, שזה דאורייתא או דרבנן, אבל לא דבר של חולין. או אתה הולך לקנות בגד, בלי נדר אני אלך לקנות בגד. זה נשמע מגוחך. כי על דבר כזה לא אומרים בלי נדר. אני לא מבטיח, וגם אם אני מבטיח, זה לא קרה כלום. זה דבר של חול, דבר של קודש, של מצווה, יחול על זה נדר. יחול על זה, צריך לומר בלי נדר. נמצא לסיכום, לא מועיל לומר בלי נדר פעם בשנה. כל מה שאנחנו עושים בערב כיפור, שמוצאים את ספר כאן נדרה ואומרים, כאן נדרה ועשרה וכונמה, נדרה נעלה נדרה, עשרה נעלה עשרה, מה כתוב שם בסוף? ונסלח לכל עדת ישראל, כי לכל העם בשגגה. כלומר, אם שכחתי ולא אמרתי בלי נדר שלא יהיה לי עבירה, אז אני מראש מודיע בערב יום הכיפורים, בליל יום הכיפורים, עם ספר כאן נדרה, עם ספר תורה, כמו שכתבו התוספות, כמו שכתבו הראשונים, עיין בקדוש בציון, שם יש עריכות, האם זה מועיל לשנה הבאה, או מועיל רטרואקטיבית לשנה שעברה, אנחנו עושים גם וגם, לפי ההלכה, כך כתבו הפוסקים, לומר מיום הכיפורים שעבר, עוד יום הכיפורים הזה. ומיום הכיפורים הזה, עד יום הכיפורים שיבוא עדנו לשלום. כל זה אנחנו עושים מקדם ביטחון, לא שלך תחילה, הוא יגיד והוא אחר כך ידור, אסור לעשות את זה. טוב שלא תדור, משתדור ולא תשלם, אבל על צד שלא יהיה לנו אבונות ביום הכיפורים, ואבון של נדר הוא חמור מאוד מאוד. מה שהגמרא כותבת על זה, עונשים קשים מאוד. לכן כדי להימנע, אנחנו עושים את הכל נדרה הזה, אומרים את הכל נדרה שזה בארמית, לא כל נדרה, אלא כל נדרה, ואנחנו בנוסף נזהרים כשבכל דבר ששייך למצווה, שאני אומר לחברי או אני מוציא מהפה, אני אומר בלי נדר. אז יוצא שצריך לומר בלי נדר כל פעם, ולא יועיל פעם בשנה, אלא אם כן הוא זוכר שהוא אמר בלי נדר, והוא מתכוון בלי נדר, אז אם כבר, אז כבר, אז שיאמר בלי נדר אני אלך היום לבית הכנסת זו וזו, בלי נדר אני אלך לשיעור תורה זה וזה. תודה רבה
לגברת. ואנחנו עם מאזין מירושלים, אוריה מנתיבות, סליחה, קודם כל אוריה מנתיבות. שלום, בבקשה.
שלום כבוד הרב, אני רציתי לשאול, רציתי לשאול בגדר האיסור של לא תנחשו, אני אתן לרב דוגמה קטנה, שהרב יהיה לי, כאילו יוכל למקד לי את התשובה. דוגמה, אם עכשיו נגיד אני הולך עם הילד שלי לחנות לקנות לי דברים, ואני עובר איתו נגיד ליד מדף של צעצועים, ואני מסתפק אם לקנות לו איזה צעצוע או לא. עכשיו אני עושה לעצמי סימן, אם הוא יושיט את היד, זה סימן שאני צריך לקנות לו את הצעצוע הזה. אם הוא לא יושיט, סימן שאני לא צריך לקנות לו. האם זה נכלל בגדר האיסור שלא תנחשו שאמרו חז"ל, שבן אדם עושה לעצמו סימנים, או שלא?
שאלה מאוד חשובה. הגמרא מתייחסת בדיוק למה שאתה אומר. הגמרא שואלת, בידוע אצל יונתן, שהוא עשה סימן עם הנושא כליו, הוא אמר לו, אם אתה תרים את היד, אז אני אדע ששלום, ואני יכול ללכת אצל אבא, ואבא לא כועס. אבל אם לא, אז שאלו איך הוא עשה דבר כזה, הרי זה לכאורה בדיוק מה שאתה שואל. והוא מרים את היד, אז אמרו לא, זה סימן, הוא עשה לו סימן, וסימן זה לא תנחשו. הסימן הוא שלדוגמה, אם הגמרא אומרת על רב, ראש האמוראים, גדול חכמי ישראל, תלמידו של רבנו הקדוש, הוא היה הולך, היו שואלים אותו, אתה נוסע לאיזה עיירה סמוכה, שם בבבל דרך נהר החידקל, היו שם ספינות. אז הוא אומר, אני לא יודע, אני הולך, אם אני אמצא ספינה פנויה והיא אומרת, ובעל הספינה אומר לי שהוא נוסע ליעד הזה, סימן שמהשמיים רוצים, אז אני כאן אסע. אבל אם אני אבוא ולא אמצא ספינה פנויה, אני לא נוסע. אז שאלו אותו, איך אתה עושה את זה? מה עם גדר שלא תנחשו? אומר, לא, זה לא עניין שלא תנחשו, אני עושה לי סימן, אם יהיה אוטובוס פנוי, יהיה רכב פנוי, אני נוסע, אין רכב פנוי, אני לא נוסע. גם כאן, האם הילד מושיט את היד והוא מבקש זה וזה, אני מתנה איתו, אתה ילד טוב, אתה ילד חכם, אתה תתפלל, מחר תקום בזמן לתפילה, תלך בסדר לכיתה, תתנהג יפה עם החברים ועם המורים, אז נותן לו את זה, בהחלט זה סימן טוב, ואני עושה, והגמרא אומרת שסימן זה דבר טוב. לדוגמה, הגמרא מביאה גם, השתא דאמרת סימנה מדי, אם משפחה לא עלינו, שנפטרו שם אחד או שניים, לא יבוא ולא יהיה באותה שנה. נולד בן זכר, סימן טוב לכל המשפחה. וכן, אם התחתן מישהו, מישהו מתחתן מבני המשפחה, סימן טוב לכל המשפחה. ומכאן תוכחת מגולה, יש איזה עדות מסוימות, וחלקים באותם עדות גם כן, שאומרים לא, אנחנו לא עושים חתונה, שנה שלמה הם לא עושים חתונה, והם אין להם דעת, הם עושים צער לנפטר, צער לזוג, וצער לכולם. ועד רבה, זה סימן טוב למשפחה, שעושים חתונה בתוך השנה, כי על ידי זה נתרפאת כל המשפחה. כי הגמרא אומרת שבאותה שנה, לא עלינו, מידת הדין מתוחה והיא רודפת אחרי בני המשפחה. ברגע שיש או נולד בן זכר, לכן בבן זכר אומרים בסימן טוב, או ברגע שמתחתן מישהו מבני המשפחה, אפילו שהוא קרוב רחוק, אבל כן שייך לאחד מבני המשפחה, אז זה סימן טוב לכל המשפחה. לכן השאלה ששאלת, אין בזה גדר שלא תנחשו, אלא זה פשוט סימן שהוא כן זקוק או כן רוצה או כן נחוץ, וזה דבר שיש בזה סברה. כיוון שיש בזה סברה, אז זה לא ניחוש. ניחוש זה דבר סתמי. אם הוא יגלגל, יש כאלה טיפשים משחקים בטליון, אז אם הטליון יסתובב לצד ימין, זה כן. ואם הוא יסתובב לצד שמאל, זה לא, זה לא תנחשו. כן, זה אסור. אבל לא דבר שהוא סתמי, אלא דבר שהוא הגיוני, שאם הוא יבקש, אז זה סימן שכן, ואם הוא לא יבקש, סימן שלא. לדוגמה, הוא בא לבית הכנסת. הוא אומר, אני אקנה עלייה, לא אקנה. הוא אומר לעצמו, אם הגבה יכבד אותי, או מישהו יכבד אותי, אני עולה. אם לא יכבד אותי, אני לא עולה. סימן שאני לא צריך לעלות. בסדר גמור, אין איזשהו איסור. תודה רבה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה בקשר לפרשה, אבל אני חייב להקדים כדי לשאול את השאלה. האור החיים הקדוש אומר שהמלאך נראה לאתון שלושה פעמים כדי לתת לו את כוח הדיבור. עכשיו במקום אחר, בבלק בן ציפור, הוא אומר למה בן ציפור? כדי שהוא היה משובד לציפור. עכשיו שם, בישמח משה, פירוש לאור החיים הקדוש, הוא אומר שהציפור הייתה עשויה מכסף וזהב, ועל ידי הקטורת והכשפים שלו נתן לה את הכוח של חיות. השאלה אם כוח התאומה יכול להביא לדברים כאלו.
תראה, מה שאתה אומר בקשר לציפור, זה לא קשור לאתון בכלל. אתון זה אתון, בוא נשאיר אותה כעת בצד, אבל בוא נטפל קודם בציפור. זה דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש יש לו שם עמוד שלם שהוא מתאר בדיוק ממה הייתה מורכבת הציפור, מכל מיני חלקים שונים ומשונים. ממה היה עשוי המקור שלה, הראש שלה, הנוצות, הזנב, הכנפיים, הרגליים, מכל מיני סוגי מתכות שונות. ואת הציפור הזאת זה לא ציפור, אלא זה בובה שעשויה בצורת ציפור, שהוא התקין בתוכה שמות טומאה. והשמות טומאה האלה היה משביע את השדים ואת המלאכים של הטומאה, כי ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא מלאכים קדושים, והוא ברא גם מלאכים לא קדושים. למה? כי צריך מישהו שיתפל בדאש, מישהו יתפל בחיזבאללה, מישהו שיתפל בעפיפונים, אז הוא ברא גם מלאכי הבנה. והמלאכי הבנה האלה, יש להם ממונים עליהם. בלק בן ציפור היה מחשב גדול, גם בלעם היה מחשב, שניהם מחשבים הכי גדולים שהיו בעולם באותו דור. הם ידעו את השמות והם היו משתמשים בהם. אז הוא היה שולח את הציפור הזאת בכל מיני מקומות, לבצע כל מיני פעולות שהיה רוצה לבצע. ויום אחד הציפור חזרה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, זה בעמוד הראשון של פרשת בלק, יום אחד היא חוזרת וכולה מעוכה ומרוטה ופצועה ושבורה ומרוסקת, אבל עדיין היה בה, כמו שאומרים, קצת חיות. אז הוא הבין שזה משה רבנו עשה, שמשה רבנו הרגיש שבלק בן ציפור מתכנן משהו על ישראל, והתפלל השם, והוא לא עשה כלום, רק בתפינה. משה כוחו היה בתפינה. בתפינה הוא גרם לציפור הזאת חבלה, ולכן, והיה בלק בציפור, כל אשר עשה ישראל האמורי, זה האמורי, הציפור שהיה מדבר איתו ואומר לו מה צריך לעשות, מיד, והיה גור מואב, מפני העם מאוד קירב הוא, והיה קוץ מואב, כמו קוצים היינו להם, כמו שעכשיו אנחנו להם, לאלה השונאים שלנו עם מח שמה וזכרם, והיה קוץ מואב מפני בני ישראל, ואז התחיל את המלחמה של הכשפים שלו, אבל הוא לא הצליח. עכשיו השאלה שלך מתרצת, זה לעומת זה עשה האלוהים, כך אומר הפסוק. זאת אומרת, ברא הקדוש ברוך הוא כוחות של קדושה, כנגדם ברא כוחות לא של קדושה, כדי שלא יבואו ויאמרו, אם היית נותן להם כוח אז הם היו יכולים לעשות משהו. נתן להם כוחות, לאלה כוחות ולאלה כוחות, כמו שיש יצר טוב ויש יצר רע, יש גן עדן ויש גיהנם, וכן על זה הדרך. ולכן זה היה הציפור, והאתון זה משהו אחר. האתון פשוט הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח עוד מששת ימי בראשית, כמו שכתוב במשנה באבות, שפי האתון נברא בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות, שאז עם כניסת שבת נבראה פי האתון, והיא הוכיחה את בלעם הרשע. תודה רבה לך.
תודה רבה למאזין מעפולה, חזק וברוך לרב. אנחנו בענייני קידוש עם אביחי מהצפון. שלום לך אביחי.
שלום לך, שלום לרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב.
הרב,
למדתנו וכן חלק מהפוסקים שעדיף לא להיכנס למחלוקת הפוסקים. עכשיו, אמי מורתי, היא ברוך השם, הוא נהגה מביתה לענות ברוך הוא ברוך שמו בברכות, ברוך השם, אבל ידוע שיש בעיה לברך בברכה, להגיד בברכה האחרונה ברוך הוא ברוך שמו, כי זה ספק, כי זה נחשב הפסק לפי רבנו יצחק.
עשה בכל הברכות, לא רק
נכון,
בברכה האחרונה.
נכון, כן. רציתי לדעת עכשיו בקידוש מה הנהגה הטובה ביותר לעשות.
אמא שלך שואלת או אתה שואל?
אני חז ושלום לכבודה, אני שואל כדי חז ושלום.
מה זה חז ושלום?
אני
לא אני שואל האם היא שואלת או אתה שואל. אתה אומר חז ושלום.
אני שואל הרב.
לא, אני לא יכול לענות. אני יכול לענות רק כאשר היא שואלת. אם אתה שואל אני לא עונה.
אסור לי לענות. אני שואל עבורה, זה העניין הרב.
לפי ההלכה אני לא יכול לענות.
תודה הרב.
אסור כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך. ואנחנו עם עוד שאלה בענייני קידוש. ניסים מחיפה, שלום לך.
שלום וברכה, כבוד הרב. שבת שלום. שבת שלום. שלום, אני מתעניין. מי יותר חשוב שיעשה קידוש בשבת, האבא או הבן?
ודאי שהאבא, ראש המשפחה. זה הכבוד.
כן, אבל למה?
מה זה למה? אמניתי לך. ראש כן. המשפחה, זה הכבוד כן. שלו, כבד את אביך ואת אמך. הרי כן. זה שלו. מיום כן. שהוא התחתן עם אמא שלך, הוא עושה קידוש. הוא ימשיך לומר קידוש עד 125 שנה. למה שהבן ייקח את הקידוש? בשום אופן לא. תודה רבה.
תודה. הנה, הרב דיבר על כיבוד אביהם. זו השאלה הבאה, מאיר ממודיעין. שלום לך. בבקשה.
שלום וברכה. שלום וברכה הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול, ההורים שלי נפטרו, השאלה האם יש מקור לזה, תענו לי שיש מקור שצריך להשתמש בדברים שלהם של המצוות, דוגמה שהשאיר תפילין, השאיר ציצית, אז להתעטף בזה, ללבוש את זה, התפילין. אמא שלי השאירה כיסוי ראש, דברים כאלה, אז שאחותי, החיות שלי בשביל את הכיסוי ראש,
שהשאירה... קודם כל, אתה צריך לבדוק את התפילין שהכל בסדר. ואת הציצית כמובן שהיא בסדר, והציציות נכונות. ונמצאות במקום. עכשיו, בעצם השאלה שלך, האם יש להם נחת רוח? כן, יש נחת רוח לנפטר, שהצאצאים שלו, הבנים או הבנות, או אנשים שהוא מכיר, או שאנשים אחרים נהנים מהכלים, מהחפצים, מהמלבושים, מכל הדברים ששייך להם. בהחלט כן. ולכן זו טעות שיש הרבה. אומר חודש ימים אנחנו לא נוגעים, שנה שלמה לא נוגעים, יש כאלה 7 שנים, יש כאלה כל החיים לא נוגעים. לא נכון. אלא מצווה, ויש להם בזה נחת רוח, הם נפטרו, ברגע שהם נפטרו, הניחו יתרם לעול אליהם, כלומר השאירו ירושה לבאים אחריהם, הבאים אחריהם ישתמשו בזה, אין שום בעיה. תודה רבה.
תודה רבה לך, מאיר ממודיעין. אנחנו עם בוריה מהדרום, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך. רציתי לשאול בענייני איסור חלב ובשר, אם יש לי על הקיריים, האם מותר לי לשים בו זמנית שני סירים, אחד שמתבשל בו עוף או בשר, והשני שאמור להיות חלבי, אם אני רוצה לעשות ספגט עם חלבי או משהו כזה, או אפילו סיר עם מוצרים חלביים, עם חלב. בו זמנית, כשיש בעיה של לדעתי העדים, הם בסך הכל עולים שם יחד, השאלה אם יש
התוצאות ברורות. אני בהחלט אשתדל לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. קודם כל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים בזה בין האשכנזים לספרדים. מנהג האשכנזים הוא מנהג נכון מאוד, שהם אף פעם לא שמים על אותם קיריים חלבי, בשרי ובת אחת. זה מצוי הרבה ביום שבת, ביום שישי, סליחה, שבשישי בבוקר, או אפילו אתמול בלילה, ביום חמישי בלילה, האמא או בני הבית מתחילים להכין מוצרים לכבוד שבת שהם חלביים, שהם בשריים, או עוף, או אפילו דגים, ובא מישהו ומניח איזה כלי של חלב, או היום למשל במשך היום מישהו יתחשק לו כעת לעשות לו קפה עם חלב, ויש שם סירים של בשר, בהחלט הוא לא עושה נכון. מה שראוי לעשות, לסלק את הסירים של הבשר ולהניח את הכלי החלבי, מסיימים, מסלקים את החלבי, מחזירים את הבשרי. או לחילופין, יש כאלה, וזה מנהג טוב מאוד, שעל השיש החלבי, יש להם שיש חלבי נפרד, על השיש החלבי יש להם איזה קיריים, מיני קיריים כאלה, של קיריים יחידה אחת או שתי יחידות של בוערים, ששם זה מיוחד לכלי חלב. מה טוב בזה? לא רק הסיפור של העדים, אלא יש שאלה הלכתית מאוד קשה, שכל שבוע וכמעט כל יום אנחנו פוגשים אותה, שאנשים פונים אלינו בשאלה הזאת. מה קורה כאשר היה סיר של חלב שהורד מהאש או לא הורד מהאש, והוא טפטף וניטז חלב או גלש חלב, והוא טפטף על הדופן של הסיר הבשרי שעומד לא רחוק ממנו או בסמוך אליו. ומתחילים הפלפולים, לפעמים בלי לדעת את ההלכה. יש הרבה פרטים בהלכה. כמו אין כלי בולע מגבו, זאת אומרת קיימלן שהתחתית של הסיר לא בולעת, הדופן של הסיר מבחוץ לא בולע, כל זה מדובר בצונן. אבל אם הוא חם, זה כן בולע. ועד רבה, בשולחן ערוך יש פרטים ארוכים מאוד, וזה מאוד מורכב ומסובך. למשל, כלי בשרי, סיר בשרי, שהיה מלא רק עד חציו במרק עם בשר, ולא משנה מה היה שם, אבל היה שם בשר, והוא כולו נקרא בגדר בשרי. וטפטף על הדופן מבחוץ חלב. האם זה נאסר או לא נאסר, האם זה בטל ב-60 או לא בטל ב-60, תלוי כנגד איפה תפטף, אם כנגד החלק הריק או החלק המלא, והאם יש 60 כנגדו או אין 60 כנגדו, פה מתחילים להיות, העניינים מתחילים להסתבך. כדי למנוע את כל הסיבוכים הללו ואת השאלות האלה, שלא תמיד יש עליהם תשובות ולא תמיד יש מי שיכול להשיב עליהם, כי לא יודעים מה וכמה ואיך ומתי, אז אנחנו לכן מראש אומרים לא להניח על אותם קיריים באותה שעה, באותו זמן, גם בשרי גם חלבי, כדי לא להגיע לבעיה הזאת. למעשה יש את הבעיה הזאת גם בדגים ובשר, כי דגים ובשר זה הלכה שאסור, זה בין האשכנזים בין הספרדים. ואז אם הדגים מטפטפים על הבשר הם יכולים לאסור אותו, והוא עדין להפך, אם הבשר טפטף על הדגים הוא יכול לאסור, ואני צריך 60 כנגדו. דעת הרשב"א אפילו שיכול להיות שאין לא מועיל 60, כיוון שזה מילתא דבר של סכנה, והמירה סכנתה מאיסורה. לכן צריך במקרים כאלה להיזהר מאוד מאוד שלא יהיו בבת אחת במשך כל השבוע, לא רק בערב שבת שזה מצוי יותר, אלא כל השבוע, שלא יהיו בבת אחת כלים חלביים ובשריים כשהם חמים זה אצל זה. כשזה קר אז המצב פחות חמור, אבל כאשר זה חם זה בהחלט לא טוב, לכן כדאי להיזהר. תודה רבה.
תודה רבה למאזינה מהדרום. אנחנו עם מאיר מירושלים, שאלה מאוד מעניינת, בבקשה מאיר.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. יש לי חנות לתשמישי קדושה, ונכנס גוי ורוצה לקנות טלית. האם עליי להניע אותו מזה או שנותר לי למכור לו?
שאלה למה הוא רוצה לקנות. יש, תראה, בהלכה, בעצם ההלכה כתוב שאסור. מצד שמה הוא ילך ויתחזה כיהודי, והיום זה לא חסר לנו, הם קונים כיפות, הם קונים תליתות, הם קונים אפילו תפילין לסידורי תפילה, והם מתחפשים לחרדים והולכים ונכנסים ומנסים לפגע, אז ודאי שאסור. אז אגיד לו לא, אני לא מוכר היום, או ימצא לו איזה סיבה. אבל כאשר אתה כן מכיר אותו ואתה יודע שהוא לא כזה שילך ויעשה דברים שהם לא בסדר, או כאשר יש בהלכה, יש לזה גם כן הגדרה, שיש חשש של איבה, שאם אני לא אמכור לו, הוא ישנא אותך והוא ישנא את היהודים, והוא ילך ויתנקם ויעשה נקמות, אז יש מי שרוצה להתיר, אבל יש מקום לעיין ולשאול רב לפני שאתה מבצע. אתה יכול לענות לו בצורה אחרת, להגיד לו, תראה רגע, אני אגיד לך את האמת שאני לא יכול למכור כרגע, כיוון שיש לי איזה בעיה עם הסחורה, ואני צריך לברר משהו עם הספקים. אני הייתי מציע שתחזור אליי בעוד שעה, או מחר, ואני אוכל להגיד לך אם אני יכול למכור. ואז אתה תשאל רב, והרב ישמע את כל הפרטים, ובכל מקרה לגופו, הרב יחליט וישאל אותך מה שישאל, ואתה תענה מה שתענה, ולפי זה הרב יענה לך, כי יש בזה המון פרטים. למשל מזוזה גם כן אסור למכור לגוי, אבל אם אני יודע שהוא ישמור על קדושתה והוא לא יחלל אותה ולא יתחזה בה כאיזה דבר, או כשהוא מעריץ את המזוזה ואני יודע שהוא כן כזה, אני מכיר אותו, אז יש צדדים ליתר. זאת אומרת, זה לא בכל מקרה אסור ולא בכל מקרה מותר, יש מקרים שכן ויש מקרים שלא. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו עם מאזינה בעילום שם, בקצרה בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב דיבר בקשר תפילה בקבר של צדיק שהמצבה נמצאת באותו חדר, שאסור להתפלל שם תפילת 18. אז כשאמרתי זה, אז אמרו לי, גם ברבי שמעון בר יוחאי יש שם ארון קודש, וגם רבי מאיר בעל הנס, וגם מה שגם הצדיק...
מה היה מישהו ששם ארון קודש? הוא שאל
איזה רב? לא, יש ברבי שמעון בר יוחאי גם כן...
את רוצה להתפקח או את רוצה לשאול?
לא, אני רוצה לשאול, שאמרו לי...
ענה בבקשה, ענה בבקשה, תתני לרב להשאיר.
אני עונה לך, אלה שקבעו את ארונות הקודש שם לא שאלו רבנים, ואני אוכיח לך מאיפה. תלכי לקבר רבי מאיר בעל הנס, לצד הספרדי, לא תמצאי שם ארון קודש, מפני שאסור להניח ארון קודש. אצל האשכנזים אני לא יודע מה הם עשו ולמה הם עשו כך, יש להם טעמים משלהם, אבל אין להתפלל, אסור, זה הלכה. את ההלכה הזאת בשולחן ערוך אף אדם בעולם, יבואו כל העולם וינסו לעקור אותה, היא לא תעקר ממקומה. מפורש בהלכה, וזה מפורש בגמרא, לא יהלך אדם בבית הקברות, בספר תורה בזרועו, בספר תורה בחיקו, בתפילין בזרועו, בתפילין בראשו, וציצית בבקדו, משפנה שלועג לרש. והמת אומר, מחר הם באים אלינו והיום הם לועגים לנו. תראה איזה מילים קשות. אז לכן זה אסור, וזה מובא גם בשולחן ערוך אור החיים וגם ביורה דעה, זה מופיע בשתי המקומות וזה מופיע בדברי הרמב״ם, ואין לזה שום היתר, ואלה שעושים פשוט עוברים על התורה, נקודה. זה מה שיש לי לומר.
תודה רבה הרב, אנחנו ננסה עוד מאזין אחרון אחרון, ערן מירושלים בבקשה, אם אפשר בקצרה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ובורך. רציתי לשאול לגבי נגינה, אז אני בחור ישיבה ואני מנגן על כמה כלים, והשאלה שלי אם זה עכשיו בשלושת השבועות אני יכול להמשיך לנגן, אני לא מתפרנס מזה למרות שאני מכוון לזה בעתיד.
כן.
ואם אני לא אנגן עכשיו אני...
סתם סקרנות, אתה לא חייב לענות לי. רוב הזמן אתה לומד או רוב הזמן אתה מנגן?
רוב הזמן אני לומד.
טוב, יפה. כן.
השאלה של הרב, לומד תורה או לומד ניגון?
מה השאלה שלך עכשיו?
לא, אני בחור ישיבה, אני מנגן.
שמעתי, כן, אז מה השאלה?
אז השאלה היא אם אני יכול להמשיך לנגן עכשיו בשלושת השבועות, אם אני מכוון לזה בעתיד.
ודאי שלא. 13 שבועות? לא. אסור. הרי זה גורם סיפוק, זה גורם הנאה. מה שהתירו, סליחה, מה שהתירו, התירו לאלה שלמשל אנשים חולים או אנשים שצריכים הרפיה או אנשים שצריכים התעמלות וחייבים את הקצב של הניגון, שזה לא איזה שיר, אלא זה איזה קצבי, משהו, שמיעת מוזיקה קצבית, לצורכי רפואל או לצורכי בריאות, זה התירו. אבל לשבת ולהתחיל לנגן ולנסות כל מיני שירים בכל מיני סולמות, זה ודאי שלא. כי חרב בית המקדש, ידידי, אנחנו צריכים הרבה הרבה לחשוב מה המשמעות של חורבן בית המקדש, מה המשמעות של הגלות הקשה שאנחנו נמצאים בה, ויותר ויותר לחשוב איזה מצב נורא רוחני אנחנו נמצאים. תראה מספיק, תראה מה קורה בימי שישי בכל מיני ערים, והמבין יבין, ותבין באיזה גלות קשה מאוד מאוד אנחנו נמצאים, וזה תוצאה של חורבן בית המקדש. לכן אנא לשים לב יותר על חורבן בית המקדש, יש לנו שלושת השבועות, לפחות בהם נזכור את בית המקדש. תודה.